שלום וברכה וערב טוב, ואני מבין שזאת הפתיחה השנייה שאתם שומעים על ספר הכוזרי. אמרו לי שדיברו איתכם על החלום, אני טועה? לא טועה. בסדר. ובכן, אנחנו היום נמשיך קצת לא על החלום, אלא על מהותו של ספר הכוזרי. האמת היא שבספר הכוזרי אפשר להגיד הרבה דברים, יש הרבה שאלות של מהות הספר, מה עניינו. הייתי רוצה אולי להתייחס קודם כל לנקודה אחת, אולי היא לא המרכזית אבל היא משמעותית לאורך כל הספר, וזה מתחיל עם הפילוסוף. מהי כוונתו של רבי יהודה הלוי בהבאת דבריו הארוכים יחסית של הפילוסוף שבראשית מאמר ראשון? והדיון בפילוסוף חוזר, האמתי, בכל המאמרים נקודות אלה או אחרות. שאלה, מה הוא רוצה לומר? כן, הרי למשל, אתם יודעים שכשהפילוסוף מתחיל, זוכרים, מישהו זוכר את המילה הראשונה שהפילוסוף אומר? לא זוכרים? למדו פה את ספר הכוזרי או שעוד לא למדו? אתם זוכרים שיש שם הפילוסוף בהתחלה? בסדר. אוקיי. האלוה, יפה, זאת המילה הראשונה שבה הוא משתמש, האלוה. אין לפניו לא רצון ולא שנאה וכל. נשאלת השאלה, מדוע רבי יהודה הלוי עושה לעצמו עבודה קלה? כלומר, מדוע הוא מביא לי אדם שכבר מאמין באלוהים? אתה רוצה לשכנע אותי באמיתותיה של הדת היהודית, אז קודם כל תביא לי פילוסוף שאומר שאין אלוהים, ואחרי זה נדבר. כן? אבל אתה עושה בעצם 50% מן העבודה, אתה כבר בנית לעצמך, אתה אומר יש אלוהים, ואז כל השאלה היא מהן התכונות שלו, מה אופן הפעולה שלו, הופעתו. הדבר הזה הוא קצת מוזר מצד האמת, וכנראה אם כן שיש לרבי יהודה הלוי איזושהי כוונה מאחורי הדבר הזה. הכוונה היא להראות שקו השבר בין הפילוסופיה לבין הנבואה איננו בשאלה אם יש אלוהים או לא, אלא בפשטות האלוהים של הפילוסופיה זהה לאתאיזם, כלומר לזה של האתאיסטים. למה אני מתכוון? אלוהים שאיננו מתערב בנעשה, שאיננו מעורב בעולמו, מה אכפת לי שהוא קיים? כלומר, זה לומר שהוא לא קיים, לומר שהוא אין לפניו לא רצון ולא שנאה ולא אכפת לו ממך ולא אכפת לו מנעשה בעולם, זה בעצם לומר שהוא לא קיים. ולכן אדרבה, הוא בכוונה מביא את הפילוסוף המאמין כביכול כדי להראות במה הוא לא מאמין. תודה רבה. יוצא לפי זה שכוונתו של רבי יהודה הלוי איננה לדון איתנו על מציאות השם, אלא יש לו מגמה אחרת, והיא לבקר את המושג פילוסופיה דתית. וכאן צריך קצת להרחיב. יש בימי הביניים נוצר מושג חדש בעולם המחשבה האנושית, והוא המושג של פילוסופיה דתית. מה זה פילוסופיה דתית? אני אגיד את זה בצורה קצת קריקטורית, אבל זאת האמת. הנחת היסוד היא שבעצם משה רבנו, להבדיל ישו ולהבדיל מוחמד, וגם ייתכן בודהה ולאוצה, הם בעצם פילוסופים. כלומר, הם ואריסטו זה אותו הדבר, הם פילוסופים, והם הלבישו את דבריהם בלבוש דתי. זאת בעצם הנחת היסוד שיש מאחורי המושג פילוסופיה דתית. השאלה אם המושג הזה יש לו בכלל תוכן לגיטימי או לא. מה שרבי יהודה הלוי רוצה זה בעצם לבטל את המושג הזה, להרוס אותו, לכתוש אותו עד היסוד. אין פילוסופיה דתית. ואני רוצה, כדי להבין את זה יותר, לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? תשמעו סיפור. היה יהודי אחד בסוף המאה ה-19, תחילת ה-20, בשם הרמן כהן. מפורסם. הרמן יחזקאל כהן. יהודי נאו-קנטיאני. הוא אימץ את השיטה, בעצם הוא בעצם אחד מאבות הנאו-קנטיאנות, והוא אפילו עבר תהליך של חזרה בתשובה, ואפילו התחיל לקיים מצוות, והוא קיים דווקא הרבה מצוות. כלומר, אפשר לומר, חזר אל היהדות שלו. עד כדי כך הוא חזר טוב אל היהדות שלו, שהוא ראה לנכון לכתוב ספר בשם דת התבונה ממקורות היהדות. מה זה דת התבונה ממקורות היהדות? זה בדיוק המושג שרבי יהודה הלוי רוצה לבטל. והוא, ההנחה שבעצם היהדות זה המימוש המוצלח ביותר בעולם לפילוסופיה ולמוסר של עמנואל קאנט. במילים אחרות, משה רבנו הסתכל בביקורת התבונה הטהורה וכתב את החומש. רבי עקיבא והרמב״ם הסתכלו בביקורת התבונה המעשית, וגם בפרולגומנה, הקדמות לכל מטאפיזיקה עתידית. ואז הם כתבו, רבי עקיבא את המשנה, את ראשית המשנה, משה רמב״ם את המשנה תורה. במילים אחרות, כל מה שעמנואל קאנט כתב, זה נמצא בול, פונקט, בתוך היהדות. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, צריך להבין, זה אגב תורגם 600 עמודים, הוצאת מוסד ביאליק, חבל על הזמן, זה, הרבה אנשים קוראים את זה, כי זה נותן תחושה של שייכות אל התרבות הכללית יחד עם נאמנות לשורשים. עכשיו, יש, עכשיו מגיע הסיפור. סיפור. הרמן כהן, אפשר לומר אפילו זצ"ל, נתן הרצאה בברלין בפני הקהל הגדול של שם. צריך להבין שהרצאה של אדם בשיעור הקומה של פרופסור הרמן כהן באותם ימים בברלין, זה היה מאורע פסגה של התרבות הברלינאית. זה היה נחשב סופר, כן? פרופסור הרמן כהן מדבר, זה יש חרדת קודש. והוא התחיל להסביר את שיטתו המפורסמת הנאו-קנטיאנית על דת התבונה ממקורות היהדות וכו' וכו' וכו'. הרבה דברים בשפחה של היהדות, לומר את האמת, שפחה של היהדות מבחינה פילוסופית. והיה שם איזה יהודי אחד שאמר, אף על פי שאינני פילוסוף אני מבקש לשאול שאלה. אז הר פרופסור מרשה לאותו יהודי לשאול את השאלה, ווס גזוקט, לא יודע בדיוק איך אומרים את זה, אבל בקיצור, אומר אותו יהודי, תגיד, בתוך כל מה שאתה אומר, כל השיטה הגדולה הזאת, איפה נמצא ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב הבוחר בעמו ישראל? בעצם השיטה, השאלה של רבי יהודה הלוי. איך הגיב הרמן כהן? הוא פרץ בבכי, התחיל לבכות. צריך להבין את הסיטואציה, אדם במעמד הזה מתחיל לבכות. ומדוע הוא בוכה? משום שהוא היה אדם אמיתי, והשאלה הזאת העמידה אותו מול העובדה שיש פער בלתי ניתן לגישור בין המסורת הדתית הנבואית לבין הפילוסופיה. זה לא אותו דבר. בסופו של דבר אתה מדבר על תכנים שבאופן בולט הם שונים. וזה בדיוק מה שאומר החבר לפילוסוף. הוא אומר, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות יותר גדולה מזו של בעלי שני הדתות האומרים שהעולם נברא ובשישה ימים נברא, ושהסיבה הראשונה מדברת אל אישי בני אדם, בעוד שהם מרוממים אותה מעל ידיעת הפרטים? עכשיו, אם אנחנו מבינים לעומק את הדברים, אנחנו נשים לב שהפילוסוף שרבי יהודה הלוי מביא הוא פילוסוף דתי. איקא דאמרי שזה אבן סינא, יכול שזה אבו נאסר אל-פאראבי, אולי אפילו אל-קינדי, אבל לא משנה, זה הפילוסופיה הסקולסטית הדתית של ימי הביניים. פילוסופיה שהיא רואה בעצם שמשתמשת בלקסיקון כפול. עכשיו, למה דברי רבי יהודה הלוי על הפילוסופיה הם כל כך ארוכים? בגלל שהוא משתמש באוצר מילים כפול. פשוט הוא יכול היה לקצר את כל מה שהוא כותב ל-50%. אבל הוא אומר כך, האלוה זה מושג של הכוח מן הדת. ואז הוא אומר, רגע, האלוה, הסיבה הראשונה, התכלית, אתה אומר סיבה ראשונה, או אתה אומר האלוה. כך הוא אומר, יש האור האלוהי הנקרא השכל הפועל. זה מושג של הכוח מהפילוסופיה. אחרי אתה אומר, לא, המלאך הממונה על, שהוא רק למטה מן המלאך הממונה על גלגל הירח. אז אם כן מלאך, לקחת את זה מן המסורת הדתית. והמלאכים הם שחדים נבדלים. ובעצם האלוה לא ברא אדם, כי העולם קדמון. ואם יאמרו הפילוסופים כי האלוה ברעך, למה הם יאמרו דבר כזה? כי הם דתיים. אין מאמרם זה אלא על דרך ההשאלה, כי העולם לא ברכוונה מאת האלוה הנתהווה. כלומר, אתם רואים שיש פה לקסיקון כפול. אותו דבר גם לגבי העבודה הדתית. בעצם אומר רבי יהודה, אומר סליחה, הפילוסוף, אתה צריך להעריץ את הסיבה הראשונה. תרגום פילוסופי של התפילה. אתה צריך לקיים מעשים טובים, תרגום פילוסופי של המושג מצוות, וכדומה. כלומר, איזה מין ניסיון נואש, הייתי אומר, כמו של הרמן כהן, לחבר את העולם של ההתגלות לעולם של הפילוסופיה. אז בעצם, מה שרבי יהודה הלוי מתכוון שם לומר, זה לייאש את האדם מראש מהניסיון של פילוסופיה דתית. זה לא קיים, זה לא לגיטימי, נקודה. עכשיו, השאלה, אז מה אתה מציע במקום? כלומר, בעצם מה שרבי יהודה הלוי רוצה שתבין, שיש צינור נוסף בהכרה של האדם, הקושר בין הבורא לבין האדם. מהו הצינור הזה? הנבואה. בסדר. כך שניתן לומר שרבי יהודה הלוי כותב את ספר הנבואה. עד כאן הנקודה הראשונה. יש שאלות בשלב הזה? כי אני הולך לסבך את זה יותר. כן, בבקשה.
הרמב״ם, למשל, כדומה, אז הוא דווקא, עד כמה שאני מבין אותו, הוא מאוד מכניס פילוסופיה דתית. אז האם באמת רבי יהודה הלוי כאילו יוצא לדעת הרב נגד הרמב״ם פחות או יותר? נגד כל התפיסה של הרמב״ם?
הרמב״ם הרי עוד לא נולד. כן. נכון.
אוקיי, אז האם הרמב״ם יוצא נגד התפיסה של רבי יהודה הלוי?
טוב, נאמר ככה, רבי יהודה הלוי יוצא נגד התפיסה של הרמב״ם, זה נכון, למרות שהרמב״ם עוד לא נולד, אבל זה לא משנה הרבה, מסיבה פשוטה. הרמב״ם, זה ספורט מיוחד שצריך לעשות, לראות את הגשרים בין המחשבה של רבי יהודה הלוי לזו של הרמב״ם. כי למרבה הפלא, אף על פי שהרמב״ם משתמש בהיגיון הפילוסופי, הוא משתמש בהיגיון הפילוסופי כדי להצדיק את רבי יהודה הלוי. אפשר לראות את זה אפילו ברמת הניסוחים. לפעמים יש משפטים שנראה לך שהרמב״ם העתיק אותם כמעט מילה במילה מרבי יהודה הלוי. אז זה ברור שנקודת המוצא של ההסברה של הרמב״ם היא שונה, אבל המאמץ שהוא עושה מבחינה פילוסופית היא להצדיק את רבי יהודה הלוי. אגב, רבי יהודה הלוי אמר משהו מאוד יפה. החבר אומר שהשאלה אם העולם נברא או העולם קדמון היא באמת לא שאלה שניתן להכריע בה באופן שכלי, אלא זה עניין של מסורת. ולכן הפילוסוף, הכוונה לאריסטו, כיוון שלא הייתה לו מסורת ברורה בעניין הזה, אימץ את שכלו לאמת את הדעה בדבר עולם קדמון. אבל אם הפילוסוף היה נולד באומה שבה יש מסורות אמיתיות בנושא הזה, היה משתמש בשכלו כדי להוכיח את הסברה שהעולם נברא. כך אומר רבי יהודה הלוי, נכון? אני אתרגם את זה בשפה שלי. אומר רבי יהודה הלוי, אם אריסטו היה נולד יהודי, הוא היה הרמב״ם. בסדר? אחרי שרבי יהודה הלוי כתב את המילים האלה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא את נשמת הרמב״ם לעולם. זה הרים את הכפפה. בסדר? אגב, באותו עמוד שם רבי יהודה הלוי אומר, אם יהיה איזה חכם מישראל שיראה הכרח לקבל הרעיון על יולי קדמון בצירוף לדעה של עולמנו זה קדמו עולמות רבים וכו', זה לא יפגע באמונתו. כן? כלומר, אם אדם יקבל את הדעה של אפלטון שיש חומר יולי קדמון בצורה מחודשת, אומר רבי יהודה הלוי, אם לא תהיה ברירה נקבל אותו גם כן. מה עשה הקדוש ברוך הוא אחרי שרבי יהודה הלוי כתב את המילים האלה? הביא לעולם את נשמת הרלב"ג, כן? כי הרלב"ג גם כן ודאי אומר את הדברים האלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קשוב לדרישות של רבי יהודה הלוי ומביא את הנשמות המתאימות.
אבל מה שהרב אמר הסיפור עם הרמן כהן, אז ובכן הרמב"ם כן היה אצלו מקום לאלוהי אברהם בפילוסופיה, כאילו אז רואים שכן יש איזשהו גישור ביניהם, לא כמו שהסיפור מלמד אותנו.
אני אגיד לך משהו, זה כבר 800 שנה שהרמב"ם כתב את המורה נבוכים, בערך כל חצי שנה יוצא ספר אחר כדי להסביר מה כוונת הרמב"ם. אז זה קצת קשה לומר לדעת מה הוא בדיוק חושב, ובסופו של דבר הרמב"ם אומר דבר מאוד מדהים בחלק שני של המורה, אבל זה לא הנושא של השיעור עכשיו, אבל בחלק שני של המורה אומר הרמב"ם, מדוע אני מתעקש לומר שהעולם נברא ולא קדמון? כי אם לומר שהוא קדמון, יש כמה שאלות שלא אוכל לתת להם תשובה. והן, מדוע הקדוש ברוך הוא בחר באומה זו ולא באומה אחרת? מדוע נתן תורה זו ולא תורה אחרת? ומדוע מצוות כאלה בפרטים אלה ולא פרטים אחרים? כל השאלות האלה, אני אכנס לתשובות גרועות, וגם לא אוכל להסביר את הניסים. לכן, אומר הרמב״ם, אני מוכרח לקבל שהעולם נברא. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שאומר הרמב״ם, שיש איזשהו תוכן שהפילוסופיה לא יכולה לכלול, ושהוא המתה את דעתו בכיוון מסוים. כך שאני לא בטוח שהרמב״ם לא היה מבסוט מהסיפור על הרמן כהן. כן. טוב. יכול להמשיך? טוב? בסדר, אוקיי. אגב, אני רוצה לציין עובדה מעניינת. איך מתחילה המשנה תורה? יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לדע שישה מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמידת הימצאו, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין כל דבר יכול להימצאות, ואם יעלה על הדעת שכל המצויים בלתי מצויים לא ייבטלו לביטולם, שהוא ברוך הוא אינו זקוק להם כולם, וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהיך. כלומר, בסופו של דבר הידיעה הזאת מגיעה אל ההכרה שלנו דרך ההתגלות אנוכי השם אלוהיך. בסדר? טוב, יש מה לדון בזה, כי אני בכוונה לא התייחסתי להשמטה של הרמב״ם את המשך הפסוק, זה השם הוצאתיך מארץ מצרים.
בין הרמב״ם ובין רבי יהודה לוי ואבן עזרא גם כן בפסוק, מה העיקר בפסוק שרבי יהודה לוי,
כן, אשר הוצאתיך. אבל אני אגיד לך, גם מי שמעדיף לא לצטט את סוף הפסוק יודע שזה כתוב בתורה, ושבלעדי זה ספר תורה פסול. כל זה. טוב, אבל אנחנו עכשיו מדברים על רבי יהודה הלוי, לא? לא, הרמב"ם. טוב. עכשיו, אולי, אתם יודעים מה, אני רוצה להסביר פה משהו בקשר ל... יש גמרא במסכת ברכות, דף דף, עמוד ב', שצריך לסמוך גאולה לתפילה. נכון? זה בעצם רבי יוחנן. כן, בזמן המשנה לא סמכו גאולה לתפילה, אפשר להוכיח את זה מכמה ברייתות, אבל בימי האמוראים החליטו לסמוך ברכת גאל ישראל לאדוני שבתאי תפתח. והשאלה היא, מה ראו האמוראים, רבי יוחנן בראשם, להחליט שמכאן ואילך מה שהיה טוב בזמן המשנה לא מספק אותנו וצריך לסמוך גאולה לתפילה. נאמר ככה, בזמן שבית המקדש היה קיים, וגם בתקופה שמיד אחרי בית המקדש, אם היית שואל אדם בעולם התרבותי הכללי, תגיד, מי זה האלוה שהיהודים מתפללים אליו? אז התשובה הייתה ברורה. היהודים מתפללים לאלוה שיש לו מקדש בירושלים. אתה רוצה לדעת עליו משהו? תשאל את הכהנים. הרי הכהנים, יש לנו כמה סוגיות שמהם משתמע שהם הם אלה שהיו שומרים את סודות האלוהות. אז אתה רוצה לדעת מי זה אלוהי היהודים? תיסע לירושלים, שם פוגשים אותו. אם כן, יש נקודת ייחוס גיאוגרפית, טופוגרפית בהווה, שדרכה פוגשים את הבורא. ואז אפשר לומר שהיהודי המתפלל מתמלא מן ההווה, והוא יודע למי הוא מתפלל. ברגע שחרב המקדש ונקודת הייחוס הזאת נעלמה מן המציאות, אי אפשר יותר להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך ההווה, ואז אנחנו זקוקים כי להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך ההווה זה בעצם גידוף, לומר שהוא אלוהי ההווה, הרי ההווה כל כך נורא, איך אפשר בכלל לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את זה? לכן מוכרחים לבנות על ההיסטוריה, על זיכרון העבר ותקוות העתיד. ולכן מכאן ואילך סומכים גאולה לתפילה. למי אני מתפלל? למי שגאל ישראל. ואז אפשר לומר שהעולם עובר מהרמב״ם לרבי יהודה הלוי. כלומר, הרמב״ם, רבי יהודה הלוי מדבר על עולם של תקופת הגלות, שבו ההווה איננו יכול למלא את נפש האדם, ולכן הכרת האלוהות היא דרך הממד ההיסטורי. הממד ההיסטורי, המתח בין העבר לבין העתיד. אז כיוון שרבי יהודה הלוי חי בזמן הגלות, על זה הוא דיבר. מה שאין כן הרמב״ם, שחי בזמן שבית המקדש קיים, ולכן הוא מדבר על אלוה המצוי תמיד, נכון? העומד בראש הפירמידה של המציאות, אלוהי העולם. זה מובן מה שאני אומר? כן, מה? כן, הוא חי בזמן שבית המקדש קיים, ולכן הוא כתב, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם, לא אלוהי ההיסטוריה, כלומר הממד של עבר ועתיד לא נוגע לו כל כך. נראה לי מתוך הבת פעניך שיש לך קושיה עובדתית. כן? אני טועה או לא? אבל מתוך נימוס אתה נמנע מלומר אותה. אז פשוט אני אסביר לכם, לפי הרמב״ם המקדש לא חרב מעולם, כפי שהוא כותב בהלכות בית הבחירה, שעד עכשיו הקדושה של הר הבית וירושלים נשארת, משום שהמקדש בעצם לא חרב, כי שכינה אינה בטלה. אז מה שחרב לדעת הרמב״ם זה רק הבניין. הבניין של המקדש חרב, אבל עד עכשיו הוא עדיין קיים, המקדש, ולכן אפשר גם להקריב קורבנות גם היום. כלומר, לכן השאלה מדוע לא הקרבנו את קורבן התמיד היום היא שאלה שלמה עבור הרמב״ם. בסדר? מה שאין כן אצל המקובלים ורבי יהודה הלוי הקרוב אליהם, שהקדושה משנה את עוצמתה לפי הדורות. למשל הרעבד, רבינו אברהם בן דוד, בהשגתו על הרמב״ם אומר שהנכנס להר הבית היום אין בו קרת. כלומר, סימן שיש התמעטות של הופעת השכינה לפי הרעבד, וזה פונקציה של ההיסטוריה. לכן אני צודק שאני אומר שהרמב״ם חי בזמן שבית המקדש קיים, כי הוא מעולם לא חרב, לעומת רבי יהודה הלוי שעבורו אכן בית המקדש חרב והשכינה הסתלקה. בסדר? זה מובן עכשיו מה שאני אומר? אוקיי, טוב. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. רבי יהודה הלוי נמנע בעצם מכל ויכוח, אם תשימו לב, הוא מביא את דברי הפילוסוף לבריאות, הוא מביא את דברי הפילוסוף מאוד, בצורה מאוד מכובדת. כלומר, צריך לומר באמת רבי יהודה הלוי עשה מאמץ אדיר לא להחסיר שום דבר מן השיטה הפילוסופית המקובלת בימי הביניים. הוא מביא את דברי הנוצרי בשלמותם גם כן, ואת דברי המוסלמי בשלמותם גם כן. כלומר, זה לא קריקטורות. כלומר, אם תשאלו נוצרי האם הוא מזדהה עם מה שכתוב בדברי הנוצרי של, של רבי יהודה הלוי, התשובה תהיה כן, הוא מזדהה. וכן לגבי המוסלמים, יש רק בעיה אחת, היינו מצפים לראות שרבי יהודה הלוי מגיב לדבריהם ודוחה אותם, ואנחנו רואים שם התחמקות רבתי, וזה משהו מדהים. הוא אומר, רואה אני, אמר לו המלך, אמר לו הכוזרי, רואה אני דבריך נכוחים אבל אינם נאותים למה שאני מבקש, הרי יודע אני שנפשי זכה וכל רצוני להפיק רצון מאת האלוה, אבל הלא הוגד לי שזהו, זה כוונתי רצויה, מעשי אינו רצוי, אז אם כן אני מחפש את המעשה הרצוי, אז לא עזרת לי. זה מה שיש לך להגיד אחרי שלושה עמודים של יהודה בן שמואל? זה מה שיש לך לומר? אותו דבר, אומר הנוצרי, אומר, תשמע, מה שאתה אומר, אני לא גדלתי על זה, זה לא, צריך לחקור. זה לא נראה הגיוני מה שאתה אומר, אתה יודע. האמת היא שגם הנוצרי לא אכפת לו שזה נגד ההיגיון, כי אצל הנוצרי חלק מהאמונה זה שזה אבסורד. אז אולי תתייחס בכל זאת לטענות. אתה עובר למוסלמי. אתה מוסלמי, רגע, מה יש לך להגיד? אתה יכול להסביר לי מאיפה הנבואה? זה בני ישראל. ואז הוא פונה ליהודי. זה נראה למחילה, ממש לא רציני. גם במאמר רביעי, ששם רבי יהודה הלוי כן מדבר על הדתות הנוספות, גם שם גם כן אין דיון עומק בדתות. יש דיון עמוק, אבל לא דיון עומק. כלומר, הוא אומר דברים יפים ביותר, אבל הוא לא מתייחס, למשל, אם היינו שואלים את הרמב״ם, מה יש לך להגיד על הנצרות? אז הרמב״ם היה מתחיל לבקר את מושג ההגשמה, ואת השילוש, ואת הפרת הברית עם ישראל, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואילו רבי יהודה הלוי שם את זה בצד. מה הכוונה שלו בזה? אפשר להגיד שיש פה כוונה מתודית. לומר, שני דברים. א', ששלילת האני, הוכחת האני, טובה משלילת האתה. כן? כלומר, אם אני בא להוגיד, להוכיח שאתה לא צודק, זה לא אומר שום דבר לגבי עצמי. אז אתה לא צודק, אולי גם אני לא צודק. לכן רבי יהודה הלוי, לא, אולי בגלל זה לא ראה לנכון לדון. אולי הוא התכוון קצת יותר עמוקות, קצת יותר לעומק מזה, וזה קצת מה שעולה ממאמר רביעי, שזה לא נכון לדחות את הדתות האחרות. כי גם בדתות האחרות, אף על פי שיש הרבה שטויות, יש גם הרבה אמת. ואז אתה לא יכול לדחות את המכלול, את הרג המחשבתי הכולל של אותם הדתות, כי הרי גם שם יש גרעין אמת, ניצוצות של קדושה היו בו מקובלים. אבל נראה לי שיש משהו יותר עמוק. בעצם מה שרבי יהודה הלוי בסופו של דבר מברר לנו, זה שהיהדות איננה פילוסופיה ואיננה דת. כלומר, אין פה דו-שיח, בגלל שזה לא באותו מישור בכלל. למה הכוונה? היום יש אנציקלופדיה לדתות. אתם הולכים לחנות ספרים, יש לך בבקשה אנציקלופדיה לדתות, אין בעיה, הנה, כך. סטמצקי. ואז אתה פותח, אתה רואה עוד דתות מעניינות, יש פה הרבה דתות. וגם בין הדתות אתה מוצא ערך יהדות. בדרך כלל, ערך יהדות, 13 עיקרים לרמב״ם מביאים לך, ועוד כמה דברים יפים כאלה. והייתי אומר שרבי יהודה הלוי לא היה מכניס את היהדות באנציקלופדיה כזאת. הוא היה שם את היהדות באנציקלופדיה של האומות. יש יהדות, יש נורווגיות, אוסטרליות, סנגליות, צרפתיות, רוסיות, אמריקאיות. כלומר, לפי רבי יהודה הלוי, ואני אגלה לכם סוד, הוא גם צודק, היהדות איננה דת, היא אומה. ומאחר וזאת אומה, כשאתה בא לדון על היהדות, אתה צריך לדון על היהדות מצד הממד ההיסטורי, כי ההיסטוריה זאת הזירה שבה נפגשות האומות. או נגיד את זה אחרת, היהדות היא ישות פוליטית. אז מה זה קשור לנצרות, אסלאם? זה לא קשור לזה בכלל. או במילים אחרות, התפקוד שלנו כדת נכפה עלינו בשל אובדן הממלכתיות שלנו. כלומר, כיוון שאיבדנו את ממלכתנו, איבדנו את הכוח הפוליטי, אנחנו לא יכולים לתפקד כפי שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לתפקד, לכן אנחנו משחקים אותה כאילו אנחנו דת, או אפילו כאילו אנחנו פילוסופיה. אבל מצד האמת מדובר על זהות לאומית. אני חושב שרמז לזאת הגאון מווילנה. מפורסמים דברי הגר"א שמובאים בספר מעשה רב ומודפסים במבוא של יהודה אבן שמואל לתרגומו לכוזרי, שאמר, טוב, זה קצת קשה לדעת בדיוק מה אמר הגאון, אבל ככה הובאו הדברים, ספר הכוזרי הוא קדוש וטהור, עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. בוא נתייחס לחלק השני. עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. תורה, נגיד שאני יודע מה זה, למדתי בישיבה, אז אני קצת יודע מה זה תורה. מה זה אמונת ישראל? אמונת ישראל זה ודאי לא האמונה בשם, כי אמונה בשם זה אוניברסלי, זה לא שייך דווקא ליהדות. ואם תגיד מצוות, תורה, זה אמרנו, ותורה. אולי קצת נבין מה פירוש המילה אמונה, ואז הדברים יתבררו יותר. המילה אמונה ביהדות בכלל, משמעותה התחברות, נאמנות. אמונת ישראל, החיבור שלי אל הזהות ישראל. ומה יהיה הזהות ישראל? ומה? במילים אחרות, מה שאני לומד מספר הכוזרי, זה שעם ישראל הוא קודם כל עם. ומתוך כך, הוא גם מקבל תורה. כלומר, אם אתה רוצה להבין מהי היהדות, אתה צריך להתפגש עם הממד הלאומי של התחילה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בהלכה. ההלכה אומרת שאם מישהו רוצה להתגייר, להצטרף לעם ישראל, אז אחת ההנחיות שיש לרבנים זה לייאש אותו. כן, הרבנים צריכים להסביר לו, לא יותר מדי, לא דוחים אותו יותר מדי, אבל צריך להסביר לו שזה לא כדאי להיות יהודי. השאלה היא מה אנחנו אומרים לאדם כדי לשכנע אותו שלא כדאי להיות יהודי. הדבר השני שאומרים לו זה שהמצוות זה קשה. אבל מה הדבר הראשון שאומרים לו? שעם ישראל נרדף, נכון? דבויים וסחופים. כלומר, אומרים לו, יש לנו גורל לאומי קשה. אתה מוכן להצטרף? הוא אומר, כן. אתה יודע, זה אומר מילואים, קליטת עלייה, משבר כלכלי, מלחה חברתית. אתה מוכן כל זה? כן, מוכן. כן, טוב, בסדר. ואתה יודע שיש גם מצוות? כן? כן, כן, יש גם מצוות. מצוות זה קשה. כן, מוכן גם מצוות. באמת? הרבנים לא מאמינים למשמע אוזניהם, מכניסים אותו למקווה. כשהוא יוצא, הוא יהודי. בסדר? ואם הוא לא יוצא? טוב, הוא היה גוי טוב. אבל, הרבנים, מה שאנחנו רואים שההלכה דורשת מן האדם הזדהות עם הזהות הלאומית לפני הזהות הדתית. זה מרכזי מאוד. וזה פועל במהלך ההיסטוריה, או במילים אחרות, רבי יהודה הלוי הוא המשך, זה אולי קצת מפתיע, של התנ"ך. היה יהודי אחד מסובך, ישעיהו ליבוביץ', הוא אמר שליהדות אין שום קשר להיסטוריה. היהדות היא אינדיפרנטית להיסטוריה, זה לא משנה שום דבר, זה שום כלום. הדבר היחיד שמשמעותי אולי בעיני היהדות זה קידוש השם, וקידוש השם הוא מעשה אנטי-היסטורי מובהק. כמשיח לפי תומאו. והוא באמת, השאלה היא, אם הוא צודק, ישעיהו ליבוביץ', יוצא שהתנ"ך הוא לא ספר יהודי, כי התנ"ך הוא 90% ספר היסטוריה. אז כנראה שהתזה הבסיסית של מחברי התנ"ך היא תזה הפוכה מזו של ליבוביץ', והיא שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך ההיסטוריה. עכשיו, בכל זאת, מהי המהות של הזהות הלאומית הזאת? זה לא מספיק להגיד שזהו, ישראל קודמים לתורה, כפי שכתוב בתנא דבליהו, או מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר שנאמר בתורה ודבר אל בני ישראל. בסדר, זה כתוב. אבל מה זה הזהות הלאומית ישראל? מה מאפיין? או נגיד את זה אחרת, מהי הסגולה? כן, המילה המרכזית, התוכן המרכזי בספר הכוזרי, סגולה, סגולת ישראל. מהי הסגולה הזאת? יש בזה, אולי נביא קודם כל את השיטה האחרת, השיטה הגזענית. השיטה הגזענית היא זו של הרמב״ם, שסובר שהיהודים מיוחדים בזה שהם חכמים יותר מן הגויים. וכך הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה, פרק י"א, שכל הדברים של כישוף זה שטויות, ואין ראוי לישראל שהם חכמים גדולים להאמין בדברים בהבלים כגון אלה. כן, כמו שלפי הרמב״ם, התכונה הבסיסית של היהודים זה שהם חכמים. לכן גם באיגרתו לרבי עובדיה הגר, שרבו קרא לו כסיל, אומר לו הרמב״ם, איך אפשר לקרוא לך כסיל? הרי אתה גר. אם אתה גר, סימן שאתה חכם גדול, כי הרי הצטרפת אלינו. מעניין. זאת אומרת שלפי הרמב״ם יש הבחנה, ואולי אפילו היא גנטית, צריך לבדוק את זה, מה בדיוק סובר הרמב״ם, אולי חברתית. על כל פנים, ההבדל בין ישראל לעמים זה ההבדלה של החוכמה. לעומת זה, רבי יהודה הלוי רחוק מכל גזענות, ואני רוצה להסביר מדוע, כן? כי אנשים בזה טועים, חושבים, רבי יהודה הלוי זה גזעני, ואילו הרמב״ם זה כזה ליברלי, הייתי אומר בדיוק הפוך. גם יעוין מה שכותב הרמב״ם על שור של ישראל שנגח שור של נוכרי ולהפך, מה קורה שם, הוא אומר דברים שקשים למשמע האוזן העדינה שלנו. אבל רבי יהודה הלוי אומר שההבדל בין יהודי לגוי הוא בנשמה, כלומר זה לא נתון טבעי. יוצא לפי זה שמצד הטבע אין הבחנה בין יהודי לגוי, והראיה שאפשר להתגייר. פעם מתקשר אליי אדם, אמר לי, אשתי שמעה ברדיו רב שאמר שהגויים זה כמו קופים, ואני חושב שזה לא נכון, אבל היא אמרה, אבל הרב אמר. אז רציתי לשאול אותך כבוד הרב, מה אתה אומר? זה נכון? הם כמו קופים? לי לא נראה כל כך, אבל יש רב שאמר את זה ברדיו. אמרתי לו, תשאל את אשתך האם קוף יכול להתגייר. לא, זה התשובה. זאת אומרת, אם באמת ההבדל הוא ביולוגי, אז הגיור הוא בלתי אפשרי. לא מצאנו אפילו שקוף יכול להפוך לאדם, אבל כן שמענו שאדם יכול להפוך ליהודי. אז מהי המהות של ההבדל הזה? כאן נקודה הבסיסית היא שההבחנה היא בנשמה. יוצא לפי זה שאם אדם רוצה להתגייר, אז הוא בא לפני בית הדין, משלם את האגרה, סובל את כל מה שצריך לסבול, זה מאוד לא קל, תאמינו לי. בסופו של דבר הוא מתגייר, אבל יש לו מצפון, מצפון, והוא פונה לרבנים ואומר, רבותיי, יש לי רק בעיה אחת, הנשמה שלי זה נשמה של גוי, מה אני עושה עם זה? אומרים לו, אל תדאג, יש לנו בשבילך מלאי של נשמות באפסנאות של הרבנות. ובשביל אנשים כמוך, זה עמד בהר סיני, וכאשר אתה תיכנס למקווה, אנחנו נוציא לך את זה מן ההברגה, אנחנו נכניס לך את הנשמה החדשה, וזה נדלק ברגע שאתה יוצא מן המים. אל תדאג, זה לא כואב. כן? כלומר, זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, צריך להבין יותר לעומק מה הכוונה של המשל המשעשע הזה, אומר את האמת. יש, כלומר, שההבחנה היא בין הכלל לבין הפרט. אנשים לא תמיד שמו לב לזה. כשרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, יש לאלוה התחברות מיוחדת איתנו ביותנו סגולת בני האדם. אומר לו המלך, דבריך היהודי, אני רואה שאתה מתהפך, אתה יהודי, דבריך הפך להיות רזה אחרי שהיה שמן. אומר לו, בן רזה בן שמן, צאה נינה, ויהפוך המגונה ביותר בעיניך למקובל יותר בעיניך, או משהו כזה. ואז איך החבר מסביר למלך את הסגולה הזאת, שאנחנו סגולת בני האדם? אומר, אתה יודע שיש דומם ויש צומח? הוא אומר, כן, אני יודע. אתה יודע שיש גם צומח וחי? כן. אתה יודע שיש חי ומדבר? כן, אני יודע. אז אתה יודע מה? אז כמו שיש דומם, צומח, חי ומדבר, אז יש מדבר ויש יהודים, אה? וזה אמור לספק את המלך. זאת אומרת, מה שהיה מגונה בעיניך הופך להיות מקובל בעיניך. איך מקובל? הרי בדיוק אמרת מה שאני לא רוצה לשמוע. אבל אם קוראים נכון בספר הכוזרי, רואים משהו אחר. הוא אומר לו, יש, אם יבוא אדם, אם יהיה אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי לאכול וכו' וכו', וידע את נסתרות מה שהיה ומה שיהיה, אז האם זאת לא מעלה מיוחדת? הוא אומר, כן, כן, אם יש כזה דבר, זה באמת מעלה מיוחדת. למי מתכוון החבר? למשה, משה רבן. עכשיו, נשאלת השאלה, מה מיוחד במשה רבנו? כלומר, נגיד שמשה רבנו הוא אדם יוצא מן הכלל, אבל הוא אדם אחד. אז אדם אחד זה חריג, אבל זה לא מין חדש, זה לא סוג חדש בבריאה. אלא מה שהוא מתכוון לומר, שמשה הוא גילוי מילטה של מה שנמצא בכללות האומה, וזה בא לידי ביטוי באיש האחד הזה, בבחינת מה שאמרו חכמנו, שקול משה כנגד כל ישראל, זאת אומרת, כל ישראל נמצא במשה. אז מה זה אומר? זה אומר? הרי אתה לא מאפיין בדרך כלל מין של בעלי חיים על ידי תכונה חריגה שמצאת באחד מהם. כלומר, אתה לא אומר, חתולים זה יצור ג'ינג'י, בגלל שיש חתולים ג'ינג'ים. נכון? ואז צריך להגיד ככה, כל החתולים הם ג'ים ג'ים, אבל לא אצל כולם הסגולה הזאת הופיעה בפועל, והיא מצויה אצל סוג מסוים של חתולים, אבל בעצם כולם הם ג'ים ג'ים, בין בנגלה בין בנסתר. לא מדברים כאלה. אז זה לא הגדרה נכונה לחתול. החתול, כן, אתה יכול להגדיר אותו כבעל זנב שעושה מיהו, זה כן, אבל, וגם אם יש חתול שלא יודע להגיד מיהו ואין לו זנב, זה החריג, אבל באופן כללי אתה הולך על התכונה הכוללת. דווקא משה רבנו הוא חריג, אז איך אתה מגדיר על פי זה את עם ישראל? אלא אין זה, אלא מפני שהתכונה החמישית מעל דומם, צומח, חי ומדבר, איננה צומחת מן הטבע. כלומר, זה לא, בעוד שאצל הדומם, בדומם נמצא השורש של הופעת הצומח. בצומח נמצא השורש של הופעת החי. בתוך החי נמצא השורש של הופעת האדם. בתוך האדם לא נמצא השורש של הופעת ישראל. אלא, ישראל זאת זהות שבא ממעלה למטה ולא ממטה למעלה. היא בעצם שאומר כפויה כנשמה כללית המופיעה מחוץ למציאות, על המציאות. יוצא שמה שמבדיל בין יהודי לגוי זה תחת איזו מטריה הוא נמצא. הוא נמצא תחת מטריה נשמתית שיורדת לעולם, והיא מתלווה לציבור מסוים שנמצא בעולם, והוא הציבור של בני אברהם, יצחק ויעקב. ועל כן, כל המצטרף נכנס תחת המטריה הזאת. זאת אומרת שזה לא סוג חמישי מהבחינה הביולוגית-פיזיקלית, אלא זאת ישות עליונה שמתהלכת בעולם דרך אנשים שמממשים אותה. מובן? אז לפי זה, המגונה ביותר בעיניך חוזר להיות הנאה ביותר בעיניך. זה מה שהוא אומר. שלא לדבר על התפיסה האורגנית של רבי יהודה הלוי, שהיא מאוד, אגב, יש לה מקבילה בזוהר, שהישראל באומות כלב באיברים. הבה ננסה לחשוב מה הערך של האיברים בלי לב, או של הלב בלי איברים. כלומר, התפיסה האורגנית הזאת של רבי יהודה הלוי, היא מאפיינת את כל השיח שלו. עכשיו, מתוך כך אני רוצה להגיע למשהו, נקודה שלא תמיד שמים לב אליה, היא נקודה קטנה, אבל אני חושב בכל זאת כדאי לשים לב אליה. כשרבי יהודה הלוי רוצה לבקר את הנצרות ואת האסלאם, מה הטענה המרכזית שלו נגד הנצרות והאסלאם? רמז במאמר רביעי. ממש לא, זה לא מפריע לו. אדרבה, שישאבו מעם ישראל, מה הבעיה?
שזה היה לבודדים.
אה? אז מה? שיהיה לבודדים ולא לעם. מה מפריע לך שבודדים יקבלו משהו יערה מעם ישראל? אי אפשר להוכיח ולפרוח, אבל זה יכול להיות, אבל זאת לא הטענה שהוא מביא במאמר רביעי. את זה הוא מביא במאמר ראשון. כן? זה הרמב״ם היה אומר, אבל בשום מקום הוא לא אומר את זה. כן, מעניין. מה ראה רבי יהודה הלוי שפסול כל כך בנצרות ובאסלאם? כשאני קראתי את זה כמעט נפלתי מהכיסא. הוא אומר כי הם לא יודעים את כיוון התפילה. הם לא יודעים באיזה כיוון מתפללים. זאת ההוכחה שהם לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. הם באאוט. מה זה? זה הבעיה שלך? פשוט, אגב, שמעתי שברוב הישיבות הכיוון של התפילה לא מדויק. כולל בישיבה הזאת, זה נכון? כן. אבל, בסדר. בהרבה ישיבות אמרו שבדקו את זה, ראו שזה... אבל רבי יהודה הלוי אומר, זה הבעיה. כן? שהם לא יודעים לאיזה כיוון מתפללים. אבל אם מבינים את התפיסה האורגנית של רבי יהודה הלוי, זה מאוד מאוד משמעותי. כי האלוהות מופיעה לא בהסכמה מקרית. הוא אומר שם, הם מתפללים אל המקומות ששם נמצא עיקר קיבוצם. וזה אם כן דבר מקרי. אם יש לך חוש נכון לאלוהות, אתה גם יודע את אופני ההתגלות, כולל כיוון התפילה. ולכן, זה מאוד מאוד משמעותי מבחינתו. ואני חושב שהוא צודק. אגב, האסלאם מתאפיין בזה שבראשית הופעתו, בהתחלה היה מתפלל לכיוון ירושלים, ולעשה כך השינוי של הקיבלה. כן, במדינה מוחמד החליט ביום מן הימים שהוא משנה את כיוון התפילה מירושלים למכה. וזאת אומרת שהייתה החלטה לנטוש את צינור ההתגלות שהיה ידוע לו מקודם כ אלוהי ישראל, ומכאן ואילך לקנות אוטונומיה. וזה בעצם מה שפוסד את האסלאם, וגם פוסד את הנצרות לפי רבי יהודה הלוי. עוד נקודה מאוד חשובה שאני חושב שצריך לקלוט מספר הכוזרי, זה ספר שמח. שמתם לב לזה? מאוד שמח הספר, הרבה הרבה שמחה. גם מאמר שלישי מדבר הרבה על השמחה בעבודת השם כתנאי הכרחי, ויש שם ביקורת נוקבת נגד סגנון ההתחסדות המרים את גביני העיניים כביטוי לדבקות אלוהית. זה מאוד מעניין. היה אפשר לעשות אולי סדרה של צילומים כדי להדגים את דבריו של רבי יהודה הלוי, כן, על אופני ההתחסדות וההצטדקות מלווים גם בסיגוף ועינוי הנפש והגוף. ואצל רבי יהודה הלוי אנחנו רואים הרבה מאוד נורמליות, הוא נושם נורמליות. אולי זה אופייני לעובדה שהוא גם היה גדול המשוררים של ימי הביניים. אי אפשר לנתק בין השירה לבין המחשבה של רבי יהודה הלוי. ראיתי פעם ספר היסטוריה לנוער החרדי. נפלא. זה תופעה מיוחדת. יש פרקים שמתארים את ההיסטוריה, ואחרי כל פרק שיחה בין הרב לתלמיד. והתלמיד אחרי הפרק על חכמי ימי הביניים כולל רבי יהודה הלוי שואל את רבו: כבוד הרב, אנחנו רואים שרבי יהודה הלוי כתב שירים, ואנחנו פה סוגריים בבני ברק סוגריים לא כותבים שירים, אנחנו לומדים גמרא כל היום. ואז אומר לו הרב: אתה יודע, רבי יהודה הלוי עשה את זה בגלל שהיה צריך את זה בדור שלו, אבל זה חבל. אם הוא לא היה מקדיש כל כך הרבה זמן לשירים, הוא היה כותב עוד ספר חשוב כמו הכוזרי. עד כאן דברי ההבל. זאת אומרת, אם אתה לא מבין מה זה השירה של רבי יהודה הלוי, מהו העולם החווייתי שבתוכו הוא מצוי, אתה גם לא מבין מה הוא רוצה לומר בדברי הפילוסופיה שלו. כי זה בדיוק מה שרבי יהודה הלוי רוצה לומר. יש צינור בנפש שמגלה לך את האמת על האלוהות ועל מהות העולם, שאיננו השכל הפילוסופי לבדו, אף על פי שהוא לא שולל אותו. עכשיו, בהקשר הזה אפשר לראות גם כיוון אחר. מישהו כתב ספר לפני כמה שנים שאני חשבתי שהוא טוב לפורים. זה דוקטורט על ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. התזה של הספר היא כזאת: יש שני רבי יהודה הלוי, לא שיש שניים באמת, כי זה היה אדם אחד, אבל אנחנו רואים מתח פנימי בתוך הספר הזה. אני אגיד את זה בשפה שלי, אבל זה די מבטא מה שהמחבר של אותו דוקטורט אמר. בעצם אנחנו רואים שמצד אחד רבי יהודה הלוי הוא אדם ממש מלומד, הוא יכול לכתוב דוקטורט. מצד שני יש לו דעות כאלה של מתנחלים גזעניים, זה ממש, זה לא עובד, איך זה יכול להיות? מוכרחים להניח שהאיש המלומד הזה עבר איזשהו שינוי בנפש, ושבהתחלה הוא חשב כמו המחשבה הפילוסופית, ואחר כך הוא השתנה ונהיה כזה קיצוני, הצביע לימין. ולכן אומר המחבר הדוקטורט, יש ארבעה סוגי פסקאות בספר הכוזרי. יש פסקאות שהן בעצם מבטאות את השקפתו הראשונה, למשל הפילוסוף במאמר הראשון, ויש פסקאות שמבטאות את השקפתו האחרונה, ויש פסקאות השייכות להשקפתו הראשונה אבל שבהם כבר נמצאים הניצנים של ההשקפה השנייה, ויש פסקאות השייכות להשקפה השנייה אבל עדיין יש בה שרידי ההשפעה של ההשקפה הראשונה. כל מה שנשאר עכשיו זה להשתמש בעת עם ארבעה צבעים ולהתחיל לסמן, נכון? עכשיו יש לי לימוד זכות בכל זאת על הגישה הזאת, כי סך הכל צריך לתת פרנסה ליהודים, ויהודים זקוקים לדוקטורטים, ואתה לא יכול להגיד מה שכולם אמרו, אתה צריך להגיד משהו אחר, כן? ולכן אתה צריך להיות מקורי, צריך להגיד משהו, כן? אבל אחד הדברים הנפלאים בספר הכוזרי, שכשאנחנו לומדים אותו אנחנו לא צריכים להיות מקוריים, כי אחד הדברים הגדולים אצל רבי יהודה הלוי זה שהוא נאמן ליהדות כיהדות. כלומר, בעוד שבספרות שלנו יש הרבה ספרים שנכתבו כדי להגיד, להביע את השיח היהודי בשפה של תרבות אחרת, אצל רבי יהודה הלוי אין צורך בדבר הזה, כי הוא בעצם מדבר על יהדות בשפה של יהדות. עוד נקודה אחרונה, אני ארשה לעצמי, כן, אני יודע, זה אולי הרבה נקודות, אבל יש לכם זיכרון של פיל. יש בתפיסה האורגנית של רבי יהודה הלוי, יש לזה השפעה על אופן התפיסה שלו את ההלכה. אצל הרמב״ם יש חיתוך מאוד מאוד עקרוני בין משה לבין כל מה שבא אחריו. בין משה לנבואת שער הנביאים, בין משה לחכמים. רק משה יכול להגיד הלכות חדשות, מכאן ואילך נעולים השערים בפני כל התחדשות. אמנם יש אפשרות לדרוש את הפסוקים מחדש ולגזור תקנות וכו' וכו', אבל יש מי שצודק ויש מי שלא צודק. כלומר, כשחכם אחד מחליט שהוא דורש את הפסוק מחדש, זה אומר שחכם הקודם לו, לדעתו, לא צדק. לעומת זה, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מסביר שמה שכתוב בתורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, לא נאמר אלא להמון ולא לחכמים. כי החכמים, אדרבה, החכמים והנביאים קיבלו סמכות מהקדוש ברוך הוא להוסיף ולגרוע בתורת משה. כן? זה אחד הביטויים הנועזים ביותר של התפתחות, של רעיון ההתפתחות ההלכתית, שצריך למצוא לו בדיוק את ההגדרות שלו ואת הגבולות שלו, אבל הוא קיים אצל רבי יהודה הלוי, והוא קיים גם אצל בן בית מדרשו, רבי יהודה בן בלעם, בפירושו לספר יחזקאל. שניהם, רבי יהודה הלוי ורבי יהודה בן בלעם, תלמידי עריף, כך שייתכן שזו שיטתו גם של עריף. אבל זה אני רק אומר כדי לעורר את המחשבה, ולא כדי לפתוח את הנושא, כי היינו צריכים אז לשיעור נוסף, וזה בוודאי אין כעת אפשרות לעשות את זה. תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה. שלום.